היי, כאן שולי זיו עם הפודקאסט איך להתפרנס מאמנות או מהכישרון שלכם. אני מזמינה אתכם להזין כי לכל אחד מכם יש כישרון כלשהו ורק צריך לקדם אותו. פרק 19, והפעם אני מארחת בשמחה את טל גורדון. טל גורדון, אתם ודאי מכירים אותה, זמרת, מוזיקאית, מלחינה, כותבת, שחקנית, מנחת רדיו ומנחת טלוויזיה, ובשנים האחרונות היא עוסקת הרבה מאוד בסדנאות יצירה, ואנחנו רוצים לשמוע היום על הדרך שלך, טל, על הדרך, איך הכל התחיל, איך בכלל לא רצית להיות זמרת ונהיית זמרת, איך עברת את הדבר הזה. בהמשך זכית בפרס אקום בשנת 2005, ובכלל, תספרי לנו קצת על הדרך ועל הלבטים ועל המחשבות והבמה שלך.
אז קודם כל, היי שולי, ואיזה כיף להיות כאן. השאלה הזאת של דרך היא די קריטית במקרה שלי, כי אני חושבת שעשיתי דרך מאוד לא שגרתית, או אני עושה אותה עדיין. כי לכאורה, כשהייתי בת 20, קיבלתי הצעה מדהימה מאחד המפיקים שהיו הכי חזקים בעיר הזו, בתל אביב, בסוף שנות ה-80, מסולו יורמן. הוא בעצם שמע אותי שער השורה אחת כשהייתי בלהקה צבאית, כי הייתי שם שחקנית בעצם, יותר מאשר זמרת. והוא נדלק על הקול שלי, שנחשב אז קול מאוד חריג, מוזר, וראה בי את ההבטחה הבאה של עולם המוזיקה הנשי בארץ. זה היה סוף 88, לדעתי. וסולו החתים אותי מהר מאוד על חוזה ל-10 שנים. עשינו שתי סקיצות, וב-CBS, מה שהפך לימים ל-NMC, החתימו אותי לעוד 5 שנים. וכשבכיס ימין חוזה עם סולו, ובכיס שמאל חוזה עם NMC, החיים שלי נראו נינט. כל מה שהייתי צריכה זה לבוא ולקטוף את זה. אבל קצת כמו בשיר של יונה וולך, זה היה אצלי בידיים ולא יכולתי לעשות עם זה כלום. זה מה שקרה לי. כי הייתי בת פחות מ-20, מאוד לא מבושלת עדיין.
ביישנית, גם.
אני אפילו לא יודעת אם לקרוא לזה ביישנית, זה רק היום במבט לאחור, אני מבינה שהייתי קלולסית. כמעט, זה מצחיק להגיד, זה לא... זה כאילו יש איזה רובד במוח שאנשים יודעים לפענח איתו את העולם, ולי הוא היה חסר. נגיד, אחותי, שאת מכירה אותה, היא בדיוק הפוכה ממני. אחותי מגיל מאוד צעיר ידעה מי נגד מי, ואיך הדברים עובדים. ואני הייתי ילדה כזאת שהולכת וקוראת ספרים, ולא כל כך מבינה את העולם האמיתי. אפילו לא הבנתי אז שכש-CBS החתימו אותי, הם שמו $100,000 על האלבום הראשון שלי. לא הבנתי מה המשמעות של זה. לא הבנתי שזה אומר שאתה אמור להיות מוצר שכיר, שאם משקיעים בך כל כך הרבה כסף, זה כי מאמינים שירוויחו עליך גם כל כך הרבה כסף. הייתי באמת מאוד מאוד קלולסית. היה פער נורא גדול בהבנה שלי, בדרך שהבנתי נגיד שירים או ספרים, לעומת הדרך שהבנתי בה את המציאות. והייתי מאוד לא בשלה. וסולו ראה בדברים והאמין בי בצורה מאוד מאוד חזקה, כשאני עדיין לא פיתחתי בתוכי את החץ הזה, את הראש חץ הזה שאומר, אני רוצה את זה ואני אשיג את זה. עוד לא הייתי שם. אנחנו מדברות על תקופה שבה באמת השקיעו המון באומנים, המון כסף.
כן.
מהר מאוד סולו ו-NMC השקיעו בי בכלים הכי טובים, גיטרה הכי טובה, יש לי גיטרה שעד היום, טלקסטר, שעד היום אין גיטריסט שלא שואל אותי, מוכרת מרוב שהיא יקרה ומדהימה. וקלידים, ובאמת הכל, טופלתי בכפפות של משי, אבל אני עמוק בפנים, לא הייתי בטוחה שאני שווה את זה. כמו רעל בברידים שלי, פעפע ספק. בראש המאוד מאוד תמים ויפה בעיניי, של ילדה בת 20, חשבתי שמה שקובע זה עם כמה כישרון נולדת, ושיש בשמיים איזשהו דוח עליון, שכתוב בו מה אני אמורה להיות. ומאוד יכול להיות שהתאיתי מישהו, והוא חושב עליי שאני ככה וככה, ואולי אני משקרת. זה ברמה הזאת. לא פחדתי שאני גרועה, כולנו יודעים שאנחנו לא גרועים. פחדתי שאני אולי לא מספיק טובה. שאני בינונית. הבינוניות, אני חושבת, היא הפחד הכי גדול של אנשי העולם המערבי. זאת המילה הכי משוקצת, אני חושבת, בתרבות שלנו. וסולו כל הזמן היה אומר לי, כל מה שאת צריכה לעשות זה להאמין בעצמך. ולא הבנתי את זה. זה היה נשמע לי נורא ניו אייג'י. זה היה נשמע לי כאילו, מה, כל אידיוט שיאמין בעצמו ישיג את מה שהוא רוצה להשיג? אני זוכרת גם שאמרתי, אני עושה לפעמים ערבי השראה כאלה, יש למשרד התרבות נדמה לי, הזמן יוצר לביתך, הם קוראים לזה, בחודש הקריאה. אז זה כזה ערב חד פעמי שאני עושה בו הרצאה ותרגילים, ואז אני אומרת להם שאולי אם אתה בגובה 1.67 מטר, אז לא תוכל להיות כוכב NBA, ואז תמיד יש איזה גבר שקם ואומר לי, ספד וויב. אז גם זה מסתבר, שאם אתה ספד וויב, ואתה נורא רוצה משהו, ונורא מאמין בעצמך, אז גם בגובה 1.67 מטר, אתה יכול להפוך להיות כוכב NBA. אז סולו אמר לי את זה, וזה לא, משהו לא ידע אז להגיד לי, כי סולו לא היה אדם של דיבורים, זה שהאמונה הזאת שאני אמורה להאמין בעצמי, הייתה אמורה לגרום לי להיכנס לתנועה. כלומר, להתחיל להעיז ולכתוב כמה שיותר שירים, כי אני פחדתי שכל שיר בינוני שלי חושף שאני יוצרת בינונית, או שכל שיר גרוע מספר את האמת, שאני יוצרת גרועה. לא הבנתי אז שאם כתבתי חר השיר, אני יוצרת נפלאה שכתבה חר השיר, וזכותי לכתוב כמה חר השירים שאני רוצה, עד שאני אמצא את המקום שבו קורה משהו חזק בכתיבה שלי.
ובסופו של דבר כתבת כמה שירים יפים מאוד וידועים.
כן, אבל אם הייתי יודעת כמה שירים מחקתי וזרקתי, ומתישהו גם הפסקתי לכתוב, כי זה הכאיב, זה התחיל להיות, זה נגע בכל הספקות שלי. עכשיו, לימים הבנתי שחוסר הביטחון הזה הוא בעצם שיגעון גדלות. הוא בעצם מקל בישבן.
הוא בעצם הפער בין הציפיות לבין המציאות.
נכון, אבל מה זה יושב?
כשאנחנו מעליתים רף גבוה מדי, אז אנחנו באופן אוטומטי יוצרים את הפחד הזה של...
בדיוק.
של הציפייה שלא מגשימה את עצמה.
עכשיו, מה זה רף גבוה מדי? זה למה מי אני?
כן, ואני שואלת את עצמי, טל, אם הכל היה קורה לך, נגיד, 10 שנים יותר מאוחר, את חושבת שזה היה נראה אחרת?
תראי, מצד אחד לפעמים אני שואלת את עצמי על דלתות מסתובבות, מצד שני משהו בי יודע שזה כל כך חסר טעם, שאני אפילו לא שואלת את עצמי על זה. אני כן יודעת שהסיפור שלי בעיני אנשים מסוימים, זאת אומרת, יש שני מבטים על הסיפור שלי או על הדרך שלי. המבט האחד החיצוני של התעשייה, מה שנקרא, או של התעשייה של שנות ה-90, היא להתבונן על הסיפור שלי כסיפור של החמצה. יכול להיות. מצד אחד יכול להיות. אבל אפשר גם להתבונן עליו כסיפור של גילוי ושל הצלחה. כי היום אני במקום אחר לגמרי. היום בעצם ה-home base שלי, המקום הכי חזק שלי, הייעוד שלי במרכאות, הוא סדנאות הכתיבה שאני עושה. אז אני לא יודעת, כנראה גם סיפור של החמצה וגם סיפור של הצלחה.
כן, כי את יודעת, כשמסתכלים עלייך, או בואי נאמר, אני מאז ומתמיד רואה את הפוסטרים שלך בכל רחבי מרכז תל אביב, אני לא יודעת איפה עוד, סדנאות כתיבה עם טל גורדון. ותמיד אמרתי, איזה יופי, כל הכבוד, איזה מוזיקאית שלוקחת אחריות על החיים שלה, שמייצרת לעצמה מקורות פרנסה, זה תמיד נראה לי פשוט יכולת מדהימה. אם את אומרת שזה הייעוד שלך, אז זה בכלל מדהים ונפלא.
זה חד משמעית הייעוד שלי. אני כן שמה כוכבית כזאת ואומרת שאני לא בטוחה, בטח לא בשנים שלנו, שיש לנו רק ייעוד אחד. כלומר, אני מודה, אני כבר 14 שנה עושה את הסדנאות, ואני מודה שמתחיל לדגדג לי מבפנים להמציא את עצמי מחדש. יש...
כן, כי מה עושים עם הכל? המדהים הזה שלך.
לא, קודם כל תודה.
אנשים אומרים לי, הקול שלך רגוע, אבל אני שומעת אותך, ואני אומרת, וואו, זה קול שאפשר לשמוע אותו שוב ושוב ושוב.
קודם כל, כיף שאת אומרת את זה, אבל זה גם עניין של תקופות. כי בזמנו, כשהייתי יותר צעירה, הקול הזה לא בהכרח התקבל בעין טובה. סולו היה בין הראשונים שאהבו אותו. לפני זה היו אומרים לי, טוב, העיקר שלא תדברי הרבה, או טוב, לשיר לא תוכלי, כל מיני כאלה. כן, כן, ממש. כן. בשנות ה-80, הקול הזה לא נחשב היה... היום אני מקבלת עליו הרבה יותר תגובות טובות. אנשים עשו הסתגלות. לא בהכרח אליי, משהו השתנה בכלל, בטעם העולמי. אבל לא מהמקום הזה מדגדג לי. זו תכונה דווקא, אני לא יודעת אם היא כל כך טובה שלי, שכאילו כשהכל בסדר, תכלס יכולתי עכשיו להגיד, אוקיי, הכל בסדר, אני מגדל את הבת שלי, אני מפרנסת את עצמי, אני כזה. לכאורה הייתי צריכה עכשיו להירגע ולהגיד, יופי, אני רואה את 40 שנה הבאות קדימה, ויופי. ולי זה עושה קצת דיכאון, פתאום אני אומרת, מה, 40 שנה קדימה, אותו דבר?
צודקת.
אני חייבת שמשהו ישתנה כל הזמן, כן.
אז קודם כל, לצמוח ולהשתנות זה תמיד נפלא. באמת, יש לנו תקופת חיים, ושווה לעשות איתה כל מיני דברים. לא חייבים לעשות את אותו דבר. אבל הייתי שמחה אם היית מספרת קצת על הסדנאות, מי בא אלייך ומה את עושה שם בעצם. כי זה באמת עובד כל כך יפה.
צפו, צפו, צפו.
מעניין לשמוע. כן.
אז תראי, הסדנאות האלה והפוסטר שאת מספרת עליו בכלל, התחילו כי הפכתי לאימא. עד שהפכתי לאימא, הייתי אדם אחר לגמרי. בעצם זכיתי בינתיים, נכון להיום, לחיות שני תסריטים, כשני אנשים שונים. הייתי אדם מאוד פסיבי, כמו שאמרתי לך בתחילת השיחה, כלולסית ברמה נפשעת. וכשלולי נולדה, הבת שלי, ליקוש, פתאום פעם ראשונה בחיים הפכתי אחראית. על משהו ועל המשהו הכי חשוב, וזה שינה אותי כבן אדם ב-180 מעלות. זה היה מטורף. כי המחשבה המרכזית שלי הייתה, אני חייבת לדעת שיהיה לי מספיק כסף כדי לרשום אותה לגן טוב, ושהצ'קים לא יחזרו. ומשם התחיל איזשהו תהליך של חיפוש, שהגיע לסיאו כשהייתי בהיריון, זאת אומרת, המחשב, זה התחיל כשהייתי בהיריון, עשיתי אמבטיה, וזה היה ביום רביעי, כי אני זוכרת שהיה מוסף סגנון של מעריב, וזה היה בראש השנה, וזה היה תחילת לולי בת 16, זה היה לפני 16 וחצי שנים, התחיל בארץ הטרנד הזה של הקואוצ'ינג, וכל המוסף היה מוקדש לסוגי קואוצ'ינג. ואז אני מצאתי את עצמי ישר, פותחת את העיתון במדור של קואוצ'ינג קריירה, נמשכתי לשם. וקראתי רק משפט אחד מכל הכתבה. המשפט היה, אם אתה שואל את עצמך מה הייעוד שלך, והלב התחיל לדפוק לי. ופתאום הבנתי שלמרות שאני מנחה תוכניות בטלוויזיה ועושה מוזיקה, כנראה משהו בייעוד שלי לא מדויק לי. זה היה כתוב, אם אתה מחפש מה הייעוד שלך, תעצום את העיניים ותשאל את עצמך במה היית מוכן לעסוק כל חייך, גם אם לא היו משלמים לך כסף. בדיוק. ואני ילדה טובה. שמתי את כוס היין בצד, נכנסתי לאמבטיה עם יין. ושאלתי את עצמי את השאלה הזאת, וישר עניתי לעצמי טקסטים, כי מילים, זה תמיד היה חומר הגלם שעבדתי איתו, לא משנה מה. אז אמרתי, מה טקסטים? אני לא ארדוף אחרי אנשים עם טקסטים. ובאמת, שנה קודם, הטקסטים שכתבתי זכו בפרס אקום, והם היו מאוד שונים מהכתיבה שלי לאורך 15 השנים שלפני. התחלתי לנתח מה היה שונה בהם, התחלתי לברר עם עצמי איזה דרך ובאיזה תחנות עברתי כדי להגיע לטקסטים ההם, וממש בתוך האמבטיה ההיא גיליתי שאני בעצם מול מפת דרכים של סדנת יצירה, באמת, סדנת כתיבה. וכמו...
יכולה רק להזכיר מה היו הטקסטים שזכו אז...
זה, תראי, כמו בכל סיפור טוב...
זה היה רוקפור, לא?
לא, זה לא היה רוקפור, רוקפור היה שנים קודם. לא, הכעס היה שנים קודם, לא. כמו בכל סיפור טוב, דווקא הטקסטים האלה לא הוצאתי אותם בסוף.
וואו.
כן. זה היה 15 שירים שהלחין אותם רועי ארקוני. 15 שירים שגרמו לי פעם ראשונה להרגיש שככה אני נראית מבפנים. הם היו בהתחלה, הם נראו לי לא בסדר, הם נראו לי לא אסתטיים. לקח לי הרבה זמן להבין שהם נראים לי ככה, כי הם חשופים כל כך, שאני מרגישה כאילו מישהו מדליק ניאון על איבר שאני רוצה להסתיר. ואחרי שרואי שלח לי את המולחנים, פתאום דרך השירה שלו, אמרתי, וואו, איזה טקסטים חזקים. ואז שלחתי אותם לפרס אקום, והם זכו, אבל בסוף לא הוצאנו אותם.
ולא שרת אותם?
יש רק שיר אחד, שיש סקיצה שלו, שקוראים לו כשתמות, אני יודעת שזה שם נוראי, אבל זה שם עבודה, זה המילה הראשונה של השיר, שהוא, אני מאוד גאה בו, אבל לא, אני שרה אותו, רק אותו אני שרה. הוא היחיד שנשאר. יום אחד אולי, לכי תדעי, בגנזכים.
להגיד ארבע שורות?
מתקילה אותי, כי אני לא זוכרת אף פעם טקסטים שלי. את יודעת מה? אני אשמח להקריא לך אותו אם בא לך, כי אני באמת גאה בו. רגע, בטוח יש אותו בשירונט.
כן, וכולכם מוזמנים לעשות גוגל ולחפש ולהקשיב
לקהל שעה. הנה, רגע. זה סקיצה שם, אבל.
כן.
כשתמות, אני אתחיל להכיר אותך בלי פחד שתרצה להתקרב אליי. יהיו רגעים שבהם אני אוהב אותך, אולי אני אבכה. תמונות ילדות מדי פעם יחזרו אליי, ולא רק התמונות הרעות. אני אוכל כבר לספר עליך משהו טוב, ואני לא אתגעגע. אני אפתח את הספרים שקנית לי, שירים שקראת לי לפני שידעתי לדבר, ואקריא אותם לילד שיהיה לי, וכשהוא יגדל אני ידע שהוא זוכר. כשתמות אני אוכל לחבק אותך ולבכות על מה שלא יכול היה להיות, ולהצליח סוף סוף לקבל אותך כמו שאתה, בלי טענות. ואולי אני אקרא שירים שכתבת לי, בלי החיוך הציני ששמור לי בשבילך, ואז אני אהיה עצובה, ושוב אעז להרגיש אליך אהבה. וואו. מוזר לקרוא טקסט, איזה קטע, נראה לי בין וואו. הפעמים הראשונות שלי.
וואו, זה נשמע לי רעיון טוב להקריא טקסטים בפודקאסט.
כן, כן.
וואו, זה נשמע מאוד אישי השיר
הזה. מאוד אישי.
אני שואלת את עצמי אם זה לאבא?
לאבא, חד משמעית. לאבא.
או לסולו.
לא, לאבא. לאבא.
כן. את רוצה להגיד מילה או...
אני הייתי הבת של אבא כשהייתי קטנה. תכלס, אני הבת הבכורה שלו מאשתו השלישית. אבא שלי היה נשוי וגרוש 5 פעמים.
וואו.
כן. כן, הוא היה טיפוס. ותמיד היו אומרים, טלי זה קופי בני. ולימים...
הוא גם היה מוזיקאי.
כן, אבא שלי היה גיטריסט תותח, ממש. הוא לא הגיע עם זה רחוק, כי הוא היה טיפוס... הוא היה טיפוס, לא יודעת. לא היה בו גרם של רוע, אבל היה קשה להסתדר איתו. ולימים הוא לא דיבר איתי 15 שנה, והיה לי נוח עם זה, כי אני חייבת להודות שהפסקתי לאהוב אותו. וגם פתאום גם זה עשה לי איזה קונפליקט פנימי מאוד מסובך, כי אם טלי זה קופי בני ואני כבר לא אוהבת אותו, אז איפה זה מעמיד אותי ביחס אליי וכל הפלונטרים האלה. ואחרי כ-15 שנה, אחותי אמרה לי, תקשיבי, הוא כבר נורא נעלב, כי הייתה איזו כתבה בלאישה.
אחותך היא גם ממנו?
כן.
כן.
הייתה איזו כתבה בלאישה, שהיה שם בוקסה כזאת, והיה כתוב, גורדון לא מדברת עם אביה כבר 15 שנה, משהו כזה. והוא כנראה נורא נעלב, ואחותי אמרה לי, יאללה, די, תנקו את זה, תני לי להגיד לו שיתקשר אלייך, אז הסכמתי, והוא התקשר, ואבא שלי היה קצת כמו הולוגרמה, לא היה באמת דיאלוג. הוא רצה להגיד את מה שיש לו להגיד, וזה לא הייתה אינטראקציה. אז פשוט נתתי לו להגיד את כל מה שהוא רוצה להגיד, והיה לי המון דברים להגיד שידעתי שאין טעם לומר אותם. ובשנייה שסגרתי את הטלפון, כתבתי את הטקסט הזה, שהוא אחד היחידים שלי שאולי מילה אחת שיניתי. הוא נולד ככה, יצא מההתחלה עד הסוף. והוא היום לא בין החיים, ואני חייבת להודות שחזרתי לטקסט הזה אחרי שהוא נפטר, ואמרתי לעצמי... שכל מילה הייתה נכונה. והחלק הנחמד פה זה שבהיותי מקרה אבא, אני חושבת שאולי 20 שירים כתבתי במהלך השנים, שבהם ניסיתי לפצח את הסיפור הזה שלי ושל אבא שלי, וזה לא היה זה. והשיחת טלפון הזאת הולידה את נקודת המבט הכי מדויקת שלי ביחס לנושא הזה. שזה גם ב-14 שנה האלה שאני מלמדת כתיבה, זה אחד הדברים שהבנתי שהם הכי קריטיים ליצירה. נקודת המבט. מי מדבר, למי הוא מדבר, למה דווקא עכשיו. זה מאוד קריטי.
וואו, אז בעצם מה שזה אומר, שאנשים שבאים אלייך...
כן, אז סחתן איך החזרת את זה, כי ברחתי משם בלי להתכוון.
אני רוצה להבין מי נגיד שמקשיב לנו עכשיו ואוהב לכתוב, איך הוא מוצא את עצמו בא אלייך? מה הוא יקבל בעצם?
קודם כל, מי שמגיע זה שבט, כי אני כבר מזהה את השבט שלי, של אנשים שמורכבים מצד אחד, מאנשים שעוסקים במוזיקה ורוצים נטו להתמקצע, בכתיבה המילולית שלהם, בכתיבת הטקסטים, אבל מצד שני, פלח מאוד מאוד משמעותי של אנשים באמצע החיים, שקלטו, שהפכנו לחמורים של החיים, חמורים של... פרנסה, הורות, מקצוע, ורוצים לרגע, שעתיים בשבוע, לפגוש את עצמם ממקום אחר, להתפתח במקום יצירתי. כי הסדנה הזו, במסווה של סדנת כתיבת שירים, בעצם עוסקת באימון על עקרונות של תהליך יצירתי באשר הוא. מבישול ועד קוריאוגרפיה, העקרונות הם אותם עקרונות. ולא צריך ניסיון. כל מה שצריך זה פתיחות להתנסות בכל תרגיל שאני מביאה, גם אם אתה לא בטוח שאתה טוב בזה. כי תמיד אני אומרת לאנשים, במקרה הגרוע, אם אתה צודק ואתה לא טוב בזה, אז נזרוק את הנייר לפח, לא קרה שום אסון. ובמקרה הטוב מגלים בדיעבד, כשמנסים דברים, שיש כמה דברים שעושים מאוד טוב לכתיבה שלך ולא ידעת בכלל. אז לשיעור הראשון שלי למשל, אפרופו הסיפור שסיפרתי קודם, קוראים כדי לכתוב שיר טוב, חייבים להסכים לכתוב 10 שירים מחורבנים. זה מנטלי, הרבה יותר... קשה ללמד לכתוב. בגלל זה לסדנה הזאת אני קוראת, אם אתה יכול לדבר, אתה יכול לכתוב. או אם את יכולה לדבר, את יכולה לכתוב. אני כן מלמד אנשים להמיס את הקירות השקופים שיש בינינו לבין הנייר. להתחיל לדבר על הנייר. אחרי זה, מהשיעור השני, אנחנו מתחילים למחוק את הרוב. אבל להתחיל לשמור על שריר חם ופעיל של כתיבה, ולא לפחד מזה, בעצם זה לעשות מהלימונים שאני אכלתי, לימונדה. להפסיק לפחד להיות לא טובים במשהו. כי הדבר הקריטי הוא להיות בתנועה. וכשאתה בתנועה, תרצה או לא תרצה, אתה מוצא בסוף משהו שיש לך איזו גדולה בו.
נכון, וככה גם מתפתחים. כלומר, אנחנו מתפתחים רק מהטעויות שלנו ומהדברים הפחות טובים. ולכן תמיד תמיד עדיף לעשות מלא לעשות. זה משהו שאנחנו באמת אומרים, תנועה, תנועה, לעשות, 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 ללמוד ולהתפתח.
וזה הדבר, אם אני אומרת לך שאני חיה שני תסריטים של חיים, אם אני יכולה לאפיין את התסריט הראשון, את ה-20 שנות מקצועיות הראשונות שלי, לא הייתי מסוגלת להעיז לעשות טעויות. כל טעות יכלה לשבור אותי, כי כאילו אמרה לי שזאת הזהות שלי. את מבינה? אימצתי את הטעות.
כן, את יודעת, היום אנחנו יודעים שהפרפקציוניזם הוא מחלה שגורמת להימנעות שמביאה לדיכאון. כלומר, הפחד שזה לא מספיק טוב, ואיך יראו את זה ויגידו שזה לא מספיק טוב, כל כך מפחיד אותנו שאנחנו ממשיכים, אנחנו עושים overworking, אנחנו עוד ועוד ועוד, ואומרים זה לא מספיק, זה עדיין לא גמור, זה עדיין לא מוכן, והרבה פעמים אנחנו לא מוציאים את מה שיצר.
אז זה בדיוק ההגדרה למי שהייתי ב-20 שנה הראשונות שלי בקריירה, שזה קשה מאוד.
כל כך הרבה אומנים נמצאים ויוצרים, נמצאים בשלב הזה, וצריך להבין שאין מושלם, אין דבר כזה מושלם. אף אחד מאיתנו לא מושלם בשום דבר. ואנחנו פשוט צריכים לעשות כמיטב יכולתנו, ובעיקר לעשות, לעשות, לעשות. כדי להתנסות.
זה גם כאילו, אם הייתי מבינה, את יודעת, לפעמים אני אומרת לאנשים בסדנאות, אם הייתי דג זהב שחוזר מהעתיד ומספר לכם שזכיתם כולכם בתואר כותב העשור, נכון שהיה לכם קל עכשיו להפשיל שרבולים ולהתחיל לכתוב חר הטקסטים, העיקר להיות עם שריר חם ופעיל? אז כאילו את זה הבנתי באיחור של 20 שנה, שבעצם תרצי או לא תרצי, בך, בי, בכל אחד יש איזושהי גדולה קטנה. לא כי אנחנו מיוחדות, כי אנחנו רגילות. כי ככה זה, כי לכל אדם יש את מקורות העוצמה שלו. הדרך היחידה למצוא את זה, זה להעיז לטעות. את זה פספסתי. בתור בחורה צעירה ואומנית בתחילת דרכה. וצר לי קצת על הסבל הזה שסבלתי אז. מצד שני, אני כן אומרת, בסופו של דבר זה הביא אותי למקום שאני נמצאת בו היום.
בדיוק, אין מה להצטער על שום דבר. אני חושבת שכל מה שעשית עד עכשיו הכין אותך למקום שאת נמצאת בו עכשיו, ויחסית למי שהיית אז, הצלחת לפרוץ כמה תקרות ולהגיע למקומות, ובאמת גם כתבת שירים שהכירו אותם, וגם עבדת עם אומנים כמו ברי סחרוב.
ברי וקורין אלאל ורונה קיינן ואבי בללי, אומנים מדהימים, ואמיר צורף.
בדיוק.
אבל זה אני אומרת לך, זה בעיניי רק המבוא. אמרתי לך, יש בתעשייה אנשים שיראו אותי כהחמצת הרוק הישראלי, כי יכולתי להגיע הרבה יותר רחוק מבחינתם, אבל אני חושבת שתחושת המשמעות שיש לי ב-14 שנה האלה, בסדנאות, היא פרייסלס, היא משהו מטורף שלא הכרתי אותו קודם. זה כמו לקבל מסאז', אני עובדת ומרגישה כאילו קיבלתי מסאז'. זה ממש ככה.
כן, אני מבינה מה שאת אומרת. אני רוצה להגיד שפחות כדאי להתייחס לאיך האנשים בתעשייה היו רואים, כי זה באמת לא כל כך משנה.
לא, הם תורכים פשוט להתגן אותי מדי פעם, אבל זה ממקום טוב, אני מקבלת את זה באהבה.
מה שכן, לי יש הרגשה שהנושא של השירה עדיין לא חייב להיות סגור.
נכון.
יש משהו באמת, אם את גם כותבת את השירים וגם מלחינה אותם, וגם יכולה לשיר אותם, זה לא חייב להיפסק, כאילו...
נכון, אבל תראי, רק היום...
לא בתור, את יודעת, מטרה להיות זמרת, פשוט לשיר.
כן, אני יודעת, אני עוד לא סגורה עם עצמי על זה. כי אם בעבר הייתי, רק היום הבנתי ש... לא היום, ספציפית. בשנים האלה הבנתי שבתחילת שנות ה-90 הייתי סוג של איט גרל, שלא ידעתי שזה מה שאני, ואז באמת כל דלת שעמדתי לידה נמסה מולי, וב-2018 הוצאתי אלבום שנחשו נהדר עם עומר תייר, עם די-ג'יי, עשינו אלקטרו קאברים. ותשמעי, היה קשה לפתוח דלתות כדי לתת לדבר הזה מקום. ואני לא בטוחה שיש לי היום כוח לשאת על הגב שלי את העול הזה, של להתחיל לעשות את המלחמה הזאת של איפה להוציא ואיך להוציא. לא יודעת.
את יודעת, דווקא לפעמים כשבאים למשהו מתוך כוונה אחרת.
כן, בדיוק.
אז זה יכול להיות הרבה יותר קל. אם את לא לוקחת את זה כוואו, זה חייב לקרות.
נכון, סכימה איתך.
אז זה יכול לקרות, ועצם העשייה פשוט נראה לי חבל לא לשמוע את הקול שלך.
זה מה?
שר, באמת, והכתיבה.
כן, אם זה צריך לקרות, זה יקרה. לדחוף את זה, אין לי כוח, לא בא לי.
לא לדחוף, בטח שלא. אבל דווקא בגלל שאמרת שאת מחפשת עוד לאן לצמור.
נכון.
יש כאן משהו, את יודעת, אני חושבת שקראתי באיזה מקום שהיית עם, איך קוראים לנו, שהיא פסיכולוגית שגם מנגנת, היית איתה בלהקה.
עם איגי?
לא.
אז מי?
היא עבדה הרבה עם טל בן שחר.
שירלי יובל, ברור.
אז היא גם, היא נותנת הרצאות ושרה.
נכון, היא נהדרת.
היא משלבת.
היא נהדרת, הייתי במופע שלה, נכון.
את גם שרה בסדנאות שלך?
לא, זה נראה לי יותר מדי אגו, וגם ככה הרוב מתבסס על סיפורים מהדרך שלי. לא. כשאני עושה הרצאות חד פעמיות כאלה, אז אני באה עם גיטרה ועם מחברות ועם הרצאה, וזורמת לפי לאן שזה רוצה להגיע. אבל בסדנאות אני לא שרה, לא. קצת קשה לי גם עם המקום הזה. של...
את יודעת, כי אם את ממשיכה לחשוב שאת היית החמצה, אז קשה לך עם זה, אבל אם תראי את זה כזה היה המסלול שלך.
לא אני רואה את זה. כן, את יודעת מה? יש בי חלק שגם אומר שהייתה פה גם החמצה, צודקת. לא, אני חושבת אבל שקשה לי קצת, כאילו לא נעים לי להודות בזה, אבל אני חושבת שאני יותר טיפוס של מאחורי הקלעים. קצת קשה לי לעמוד על במה ולקחת אותה אליי בלי איסורי מצפון. בלי רגשי אשמה.
אבל כשאת מנחה סדנה, את בהחלט
מנהיגה זה הבמה שלי. ומובילה. נכון. כן.
זה שונה.
כן. אבל זה גם בסדנה, אני נהנית יותר לעזור לאנשים לקחת את הבמה לעצמם. וכשאני חשבת על זה, עוד מקום שהרגשתי בו מאוד בנוח היה כשהנחיתי את עוצרת הארץ, או את הכל תרבות, או את תרבות רחוב. כשזה במה בשביל לתת למישהו אחר מקום, מסתבר שיותר קל לי עם זה.
כן. קשור באהבה עצמית.
לא יודעת, לא בטוחה, כי אני די אוהב את עצמי.
כן, עכשיו.
כן.
אבל יכול להיות שכן. תגידי, יש משהו שאת יכולה לספר מתוך סדנה? מה, עם סיפור יפה שקרה למישהו שהגיע ומה זה עשה לו?
זהו, אני שואלת עצמי מה מותר לספר, כי מה זה עושה, זה דברים מדהימים. את יודעת, יש לפעמים, למשל,
אנשים שהופתעו, שלא ציפו, שיצא מהם משהו.
חד משמעית, כל הזמן יש סיפורים כאלה. אני פשוט מנסה לחשוב מה מותר ואיך לספר בלי להסגיר פרטיות של מישהו אחר, כי הסדנה הזו היא סדנה מטורפת מבחינת הגילויים שאנשים מגיעים אליהם. קודם כל אני אגיד בכלל באופן כללי, זה נראה כאן כאילו אני מאוד טובה בזה, לא בסדנה, בלשבת ולדבר איתך. כי זה אינטימיות של שתי נשים. כשרואים אותי נגיד באירוע חברתי, אני מאוד גרועה. אני לא מבינה את חוקי המינגלינג. ואף פעם לא הייתי טובה חברתית. לא, זה לא היה צד טוב שלי. והסדנה הזו מאפשרת לי מהשיעור השני לקבל מאנשים את המהות שלהם, את המקום הכי פגיע שלהם. זאת אומרת, אנשים שלמדו אצלי בסדנאות מאוד מופתעים כשאני אומרת להם שאני מאוד גרועה בסיטואציות חברתיות. כי שם אני באמת, יש לי את הזכות לקבל מהם את המקום הכי אינטימי שלהם. זה סדנאות שעובדות על הדבר הזה, על האינטימיות. כי זה עובד על, אני אראה לך את שלי, אז את תראי לי את שלך. אבל אני חושבת שהסיפור שהכי, אני נזכרת בו עכשיו, זה של מישהי שבשיעור החמישי, נדמה לי, אנחנו עושים שירי מכתב. אני מבקשת מאנשים, לכתוב שיר מכתב. שיר מכתב זה אחד הפורמטים הכי מפוארים ומלכותיים של הכתיבה. מ-Famous Blue Raincoat של ליאונרד כהן, דרך אצלי הכל בסדר, ששרה ג'וזי קאץ, יש שיר יפהפה של מרים ילן שטקליס, שהוא מכתב מהדסה לאלוהים, נורא יפה. זה פורמט שהופך אותך למישהי שיודעת לספר סיפור, גם אם את עדיין חסרה את המיומנות הזאת. כי באופן טבעי, זה עובד על הציר הזה של יש לך משהו להגיד למישהו. אז אנחנו עושים שירי מכתב בתחילת הדרך, והמגבלה שאני מבקשת זה לא מכתב לאלוהים, לא מכתב לביבי נתניהו, לא מכתב לעצמך, אלא באמת מכתב למישהו אמיתי בחיים שלך שיש לך משהו להגיד לו. הייתה מישהי שכתבה לביתה, והיא עשתה אז, היא אמרה לי, תשמעי, אני רוצה לתת לבת שלי לקרוא את השיר, ואני נורא פחדתי, כי השירים האלה מטבעם בדרך כלל מאוד טעונים. ונורא פחדתי שהיא תשלח את החץ הזה למציאות. וזה היה איזה חג, כי אני זוכרת שחיכיתי חסרת נשימה על הטלפון שלה שתדווח לי. ועד היום, בכל חג היא מצלצלת אליי כל שנה, לא בכל חג, כל שנה, ואומרת לי, תשמעי, מה שהמכתב הזה עשה ליחסים שלי ושל הבת שלי, זה היה פלאים. אז היא הרגיעה אותי, כי אני נורא פחדתי שהיא תעשה את זה, כי היא אמרה דברים קשים. אחרי זה יש גם מכתב חוזר, ממנה, מהבת שלה אליה, ונהייתה שם שרשרת משפחתית מאוד יפה.
אז בעצם אני מבינה שלא צריך קשר כתיבה,
לא.
או לרצות להיות סופרת.
שום
או
דבר. לא. בגלל זה אני אומרת, אם את יכולה לדבר, ביטוי, את יכולה לכתוב.
כלי ביטוי לרגשות.
כן. הפורמט הוא פורמט שירי. א', כי בזה אני מבינה. וב', כי עשיתי פעם אחת בחיים סדנת סיפור קצר, ואחד העקרונות בסדנאות שלי זה שכל אחד קורא ומקבל פידבק, כי אני יודעת על עצמי שאם הייתי עושה קורס ולא לא, לא קוראת כל שבוע, מתישהו גם הייתי מחרטטת ולא עושה שיעורים.
כן.
וכשעשיתי פעם אחת סדנת סיפור קצר, אחרי הבן אדם השלישי שיקרי, כל מה שרציתי זה שוקו ולמיטה. אז אני מעדיפה לעבוד בפורמט הזה, השירי, שהוא גם פורמט שאני רואה בו פנימה מאוד טוב.
כן, ויש לו חוקים משלו.
עקרונות.
עקרונות.
כן. כן, חוקים היו פעם.
ממי את למדת?
לא למדתי.
לא למדת.
לא. אבל מאז שנולדתי, ידעתי שזה החומר גלם שלי, ונורא, לא יודעת, תמיד ידעתי שזאת הטריטוריה שלי. למדתי מהטעויות שלי, שם כן למדתי מהטעויות שלי. כי אם למשל, את הזכרת קודם את הכעס של רוקפור, אז השיר שכתבתי בגיל די צעיר, 21 כזה, שאמיר צורף הלחין והביא לי את הלחן וביקש שאני אכתוב מילים, ומה שעמד, אני תמיד אומרת לחבר'ה בסדנאות, מה שעמד אז לזכותי, זה שאף פעם לא פחדתי ממילים, לא פחדתי לטעות, לא פחדתי לחרטט, כי ידעתי שבסוף אני אמצא את הטקסט הנכון. שם בעצם הייתה הטריטוריה היחידה שמיום לידתי, משום מה, הרגשתי שאין לי בעיה עם זה, שאני לא מפחדת לטעות.
כן.
הדבר הזה שאנחנו מדברות עליו כל הזמן, שהוא התמה של השיחה הזו.
כן, שזה באמת משהו ש... כל אחת שמקשיבה יכולה לקחת איתה. לא לפחד לטעות.
כי כולנו אותו בן אדם, שולי. כולנו בטעים. סיפור של פחד ושל קנאה, ושל החמצה ושל הצלחה, של גאווה ושל בושה. העלילות שלנו שונות, אבל תכלס כולנו אותו בן אדם.
כן. החיים זה לא מה שקורה, זה מה אנחנו מספרים לעצמנו שקורה. נכון. איך אנחנו תופסים את המציאות.
נכון.
כשאני מסתכלת על המסע שלך, אני חושבת שיש לך המון מקום לגאווה, לא להחמצה.
אני הולכת גאה בעצמי רוב מאוד, הזמן, אני מודה.
מאוד, תסתכלי על זה ברגשה ממש טובה. כי עשית דברים מאוד יפים, פרצת, השפעת, שירים שלך הוקלטו. זה דרך נהדרת, באמת. ועכשיו את מחזקת אחרים, מאפשרת לאחרים להתבטא.
בימים טובים אני גאה בעצמי. בימים לא טובים אני מצליפה בעצמי.
כמו כולנו.
בדיוק.
טוב, אולי אני רק אשאל אותך, מה היית אומרת לילדה שהיית?
וואו.
איזה מתנה לחיים היית נותנת לה?
הייתי אומרת לה, אני חושבת את הדבר הזה עם הדג זהב מהעתיד שאמרתי לך קודם. הייתי מבטיחה לה שאם היא תעיז לטעות ואם היא תהיה בתנועה, שתהיה רגועה, שהפרס הגדול מחכה לה. כי זה מה ששיבש אותי אז, הפחד הגדול הזה.
כן. מעניין, את יודעת, אם היינו נכנסות לתהליך יותר עמוק, הייתי מנסה לזהות מתי הוא נולד.
הפחד הזה?
זה מה שאני עושה עם אנשים,
כן.
בתהליכים האישיים, אנחנו מעלים זיכרונות ילדות עד גיל 8-9, ואנחנו מנסים לראות מה גרם לך לחשוב שאת חייבת שזה יהיה מושלם, שאסור להיות בינוני, שאסור לטעות. זה... כי מה שקורה לנו כילדים, אנחנו שואלים את עצמנו מי אני, מה זה העולם, ומה אני צריכה לעשות כדי להרגיש שייכת. ואנחנו מגבשים אסטרטגיות. עכשיו, אם נגיד ילדה מקבלת פחות תשומת לב, היא מבינה שהיא צריכה לרצות, היא מבינה שהיא צריכה לעשות הכל כדי שיאהבו אותה, אז היא הופכת לאדם מרצה. או אם ילד שפעם נתקל בתגובה של גננת צינית, הוא הסיק על עצמו שהוא לא כל כך מבין מה מדברים, כי הוא לא הבין. הוא לא הבין למה היא אומרת על משהו רע, משהו טוב. וככה אנחנו מגבשים את התפיסות שלנו. ומה שקורה בעצם, זה שילדה בת שש מנהלת אותנו עד היום.
זה גדול. ילדה בת שש מנהלת אישה בת 50.
כן,
גדול.
כן, ולפעמים זה יכול להיות גם עד 70.
נכון.
ולכן העבודה היותר עמוקה זה להסתכל בזיכרונות, לראות מתי, איזה מסקנה, באיזה סיטואציה השגת את המסקנה הזאת, שאסור לך להיות בינונית. לפעמים זה יכול להיות, את יודעת, ממשפחה...
זה לא רק אסור להיות בינונית, זה שאלת חיים של האם אני גדולה או אני אפס. זה כל הזמן בין שני אלה.
זה או הכל או כלום. כן, זה כן. הגישה של או הכל כן. או כלום. לפעמים ילדים מספרים, אנשים מספרים על, הבאתי 90 ואמרו לי למה לא 100. אז יש כאלה שגדלו עם התפיסה הזאת.
כן, לא, אצלי זה ממש לא הכרה. אבל אני לא זוכרת כלום מהילדות שלי, זה מה שמצחיק. אין לי שום זיכרונות ילדות, אני לא יודעת למה, לא יודעת מאיפה לשלוף אותם.
אז דווקא הייתי, תנסי, תשאלי את אמא, תנסי, תסתכלי על תמונות, תנסי לכתוב כמה זיכרונות ילדות.
אוי, רעיון מהמם, אני אנסה.
שזה ממש כמו צילום רנטגן של הנשמה, של כאילו, מה היה שם ואיזה מסקנות השגת. כי זה מה שמלווה אותך.
ואז מה עושים מה כדי לשנות את הנרטיב הזה?
ואז הופכים את זה, אז ניגשים לזיכרון הזה, ואומרים לאותו ילד, לא קרה כלום, זה קורה ככה, ולפעמים, נגיד, ילד שנגע בלגו בגן, והוא נפל על הרצפה, והכל התפזר. והגננת אמרה לו, יפה מאוד, כל הכבוד. והוא לא הבין. הוא לא הבין, כי הוא הבין שהוא עשה, זה משהו לא טוב, והיא אמרה לו פתאום, והוא מסתובב עד היום בהרגשה, שהוא לא כל כך שייך, והוא לא מבין מה מדברים, והוא לא מבין את העולם. וכשחזרנו לזיכרון הזה, אז הוא יכול לדבר עם הילד הזה, ולהגיד לו, תשמע, הגננת היא קצת, העוזרת גננת, היא צינית, היא לא התכוונה ברצינות. היא התכוונה משהו בשפה של הגדולים. אבל אתה היית בסדר גמור. וברגע שאתה, את מרגיעה את הילדה הזאת, ואת נותנת לה זווית ראייה, את דיברת על איזושהי זווית ראייה, נכון? בהתחלה.
נקודת מבט, כן.
נקודת מבט. כשנקודת המבט משתנה, אז גם ההרגשה משתנה. וכשההרגשה משתנה, התפיסה משתנה. כי אנחנו פועלים מתוך רגש. אז אם אני משנה את הרגש שהיה לי באותה סיטואציה, אז אני יכולה גם לשנות את התגובה. עכשיו, יש מחקרים של חוקרי מוח שאומרים שהתאים שלנו מסוגלים לזכור סיפור בצורה אחרת. אנחנו יכולים לשנות את מה שקרה, לעשות לו סוף אחר, והתאים שלנו יקבלו את זה בסוף. אז יש תקווה, את מבינה? אפשר לחזור למקומות האלה?
תראי גם כמה מבריק מה שאמרת, כי כששאלת מה הייתי נותנת לילדה שהייתי, המשכתי להזין את אותו נרטיב של או שאת גדולה או שאת כלום.
נכון. שכאילו הבטחת לה שהיא תהיה.
אמרתי, תרגי, יהיה פרס גדול, אבל מי אמר שצריך פרס גדול?
אבל לא, בדיוק, לא צריך.
צודקת, צודקת ב-100%.
וזה לא או הכל או כלום.
צודקת.
ויש לנו זכות קיום בעולם הזה, עם הכי טוב שאנחנו יכולים לעשות, לא צריכים יותר מזה. אנחנו גם לא יכולים לעשות יותר ממה שאנחנו. אז הקבלה הזאת של להיות בסדר, זה גם בסדר.
כן, צודקת.
ודרך אגב, לפרפקציוניסטים, המילה בסדר היא איומה. נכון. הם לא מוכנים לקבל את זה, הם לא מוכנים לשמוע את זה.
נכון.
מספיק שתהיי בסדר. לא, זה איום ונורא. זה או שאני אהיה הכי טובה, או שאני לא אהיה. וזאת גישה מאוד בעייתית. היום אנחנו בכלל מדברים על גישה אופקית שאומרת איך אני לעומת עצמי. איפה הייתי לפני 5 שנים ואיפה אני היום.
אוי, מקסים.
וזאת הגישה הנכונה.
מקסים.
זאת גישה שלא מייצרת סבל, שלא מייצרת חרדות, שאני ביחס לעצמי. כי למעשה, את לא יכולה להתחרות עם אף אחד אחר. כל אחד בא מבית אחר, מעולם אחר, מכישרונות אחרים. את יכולה רק לעבוד עם עצמך. וזה הדבר שאנחנו רוצים להגיע אליו. להיות בגישה אופקית. אני מול עצמי.
שמי, גם את שולחת אותי הביתה עם חתיכת משימה מגניבה, כי באמת שנים חשבתי על זה שאין לי זיכרונות ילדות. המוח שלי מחק אותם. ובאמת אני אתחיל לחפש באלבומים תמונות, וזה
כן,
יעלה כנראה זיכרונות.
כן, תמונות מאוד מעלים. כן. ותבואי אליי עם כמה זיכרונות.
גדול.
כי את יודעת, לחשוב על עצמך שהייתי החמצה, זה לא מחשבה טובה. לא מחשבה טובה.
תשמעי, אבל כולנו במשהו מחמיצים, ברור? ובמשהו מצליחים.
ברור.
בפורמט הזה של הזמרת שציפו ממני להיות, השקיעו בי כדי שיהיה שם, בסדר? איך שלא תסובבי את זה, זאת החמצה.
לא, זה החמצה שלהם. זה עניין שלהם. הם ציפו ממך למשהו. זה לא אומר שאת ציפית מעצמך. את עדיין לא ציפית מעצמך. את היית עוד נורא, נורא תמימה.
כן.
מהמקום הטוב של המילה.
שהמצחיק הוא שנראיתי בדיוק הפוך. נראיתי בדיוק הפוך. נראיתי חלודה וטוב. כן. זה היה הקונפליקט שיום אחד לא יכולתי יותר לשאת אותו. ההבדל בין החוויה הפנימית שלי לחוויה החיצונית.
כן. זה הפער הזה, בין המצוי לרצוי. שם נמצא הסבל הכי גדול.
נכון.
בפער בין המצוי לרצוי.
זה היה בלתי נסבל. אני ממש זוכרת עצמי, עומדת פעם, מתארחת בהופעה של מוזיקאי בשם מיכאל גוטליב, שאני מאוד אוהבת אותו, ומשום מה, שם חוויתי הכי הרבה על הבמה, את הפער בין איך שאני מרגישה לבין האוטפוט שלי. אני ממש זוכרת עצמי, יוצאת משם, זה היה באוזן השלישית, ומצלצלת לסולו ואומרת לו, אני לא חייבת להיות זמרת, נכון? כזה. והוא הרגיע, זה היה בלתי ניתן לשאת את זה בכלל.
זה, את יודעת, זה הפחד הזה שיגלו שאני לא באמת טובה.
תסמונת המתחזה, מה שהיום קוראים, כן?
זה המתחזה, בדיוק. זה כאילו הבור הזה, שאם את לא מרגישה את זה, אז נורא קשה לך להכיל את זה. את לא יכולה להכיל שאומרים לך שאת מדהימה.
ואחד השירים שאני הכי אוהבת מהטקסטים שזכו אז בפרס אקום, נקרא מתחזה. זה עוד הרבה לפני שהמציאו את התסמונת, לדעתי.
כן. טוב, טל, היה לי לעונג.
גם לי, מאוד.
אז אנחנו נמשיך.
אני אבוא אליך פעם עם זיכרונות ילדות, מבטיחה.
כן, וואו, תסכימי לעשות את זה בשידור, זה יהיה מדהים.
בשידור, אני לא יודעת. בואי נראה קודם מה יש שם.
טוב, בסדר. אוקיי, אז אנחנו מסיימים כאן. תודה לכם, ותודה לכם.
היה לי כיף גדול, שולי, תודה.